Tov. As Hashi'ur Le'iloi Nishmat Moshe Chaim Ben Matatya Ben Yamin, Abba Shel Nomi, Lefi Ma Shani Zocher, who Neftal Lefnei Teisha Shanim, Lo Yada Eich, Kishe Chami V'Chamati Ayu B'Chayim, as Lo Badakti Ata Nose, as Achshav, Efshar Le Daber Ala Nose. בסדר. יש פסוק, זה התחלה, פסוק בספר שמואל. כולם ידברו על זה אחרי זה, אז כדאי להסתכל. דוד המלך אומר, ואבי ראה גם ראה את כנף מעילך בידי, כי בחרתי את כנף מעילך. אז פה דוד קורא למישהו אבי. באמת יש שאלה למי הוא מדבר, אבל נראה שהוא לא מדבר לישי. מדבר למישהו אחר. אז במחילתה, סליחה, במדרש תהילים מביא את הפסוק, וכתוב ככה: כיוון ששמע דוד כך אמר לי, ואבי ראה גם ראה את כנף מעילך בידי, מכאן שחייב אדם בכבוד חמיו כבכבוד אביו. אגב, המשפט הזה זה מאוד מאוד חזק, בגלל שפה זה נשמע, אין מה לדבר, מדובר בדיוק כבוד שיש לאבא, וגם כן לאבא של אשתו. זהו. ואם מישהו, כמו אז, יש יותר מאישה אחת, אז... נכון. כן. רבי יהודה אמר, אבי ראה גם ראה, אמר לשאול. גם ראה אמר לאבנר, רבנן אמרי, אבי ראה אמר לאבנר, דהבה אריה בתורה. גם ראה אמר לשאול. אז ככה לפי המדרש פה, אנחנו מוצאים הפוך ממה שחשבנו בהתחלה. נכון שדוד משתמש בלשון אבי, אבל הוא אומר את זה לרבו, הוא אומר את זה למישהו שנחשב כתלמיד חכם, שפשוט אין... אז מעניין, פה יש לנו מחלוקת בין יחיד ובין רבים, אז אם אני רק מסתכל על המקור הזה, אני צריך להסיק שנראה שההלכה כרבים, שהוא לא אומר את זה. אבל מצד שני, יש המסקנה הזה, מכאן שחייב אדם, והאמת היא, היה צריך להיות המסקנה הזה בסוף, אבל פה המסקנה הזה לפני המחלוקת, שזה כנראה שצריכים לכבד בין זה לבין זה, אולי נגיע להערה של הגרל, זה הוא אומר שלשניהם, לשני הדעות צריך לכבד, זה לא משנה, אני חושב שמה שהגרל ראה פה, שזה באמת לא משנה המחלוקת כל כך, בגלל שבאמת המסקנה זה לפני שהגיעו לזה. גם יש במחילתה, פה מדובר על משה רבנו והתייחסות של משה ליתרו, נדלה קצת לשורה שלישית שם, וישתחו וישק לו, אין יודע מי ישתח ולמי, או מי נשק למי, כשהוא עומד ושאלו איש לראה ולשלום, מי קרוא איש הלא משה, שנאמר, ואיש משה ענב מאוד, הווה עומד לא ישתח ולא נשק אלא משה לחמיו, מכאן אמרו שיהיה אדם מוכן לכבוד חמיו. אגב, זה גם קצת מוזר, הביטוי פה בסוף, בגלל שאילו היה רוצה להגיד שממש יש חיוב, צריך להיות חיוב. מה זה מוכן? המוכן פה זה קצת מוזר. יש ספר הלכה שנקרא ספר חרדים. לא יודע אם הספר חרדים זה של היום החרדים, אבל זה היה יהודי חשוב, באמת חשוב ביותר. רב אלעזר בן משה אסכרי, הוא היה בן החבורה הקדוש בצפת, קיבל הסמכה מיהודי בי רב, והוא היה ביחד עם רב יוסף קארו, האריזה, רב חיים ויטל, אז באמת בן אדם משכבו ומעלה. טוב, אז פה, בסוף הקטע פה, הוא כותב, וכן האיש חייב בכבוד חמיו וחמותו, וטעמה משום דאיש ואשתו כחד גוף החשיבה, ואב ואם של זה כאב ואם של זה. והכי, איתה במדרש, אז הוא מצטט באמת המדרש בתהילים שראינו בהתחלה. והוא מסיים, והביאו הטור. אז פה בין מוני המצוות הוא באמת מחדש. ונראה את זה בעוד מעט מחדש, וגם כן נותן טעם, שבמבט ראשון הטעם הזה מאוד מוזר, בגלל שהוא אומר שאנחנו יודעים שאישתו כגופו, אז פה יש לנו אישו כגופו בכמה הלכות, אבל להגיד שממש אישתו כגופו עד כדי כך שכל החיובים של זה כזה וכל החיובים של זה כזה, שזה נשמע, קודם כל זה נשמע מאוד רומנטי מצד אחד, זה מאוד יפה. מצד שני זה בכל זאת, זה קצת מוזר, אבל בואו נמשיך ואז נראה באמת הבעיה. הרמב״ם ובאמת רובם ככולם של הראשונים לא יודעו מהחיוב הזה. זאת אומרת, נכון, כתוב במחילתא, נכון, כתוב במדרש תהילים, אבל מי שבאמת מונה המצוות, או מי שדבר המצוות, לא מדבר על זה. בגמרא יש מספיק... יש מספיק סוגיות בגמרא על כיבוד אב ואם, יש סוגיה במסכת קידושין, סוגיה ארוכה, על זה לא הגיע בכלל. היה הזדמנות להתייחס לזה, להגיד משהו על זה, אבל פשוט אין. הרמב״ם, במקור חמש, בהלכות מאמרים, פה באמת הרמב״ם מתייחס לכיבוד אב ואם אמיתי, קודם כל, חייב אדם לכבד את אשת אביו, אף על פי שאין אמו, כל זמן שאביו קיים, שזה בכלל כבוד אביו. אז פה הרמב״ם באמת הולך קצת יותר, בוא נגיד, הוא הרחיב את החיוב של כיבוד אב ואם, ואגב, אם הוא כבר הזכיר את זה, גם כן היה מקום להזכיר עוד דברים שגם כן הרחבה, אבל פה ההרחבה היא, זה דווקא מי שנשוי לאבא ואימא, צריכים לכבד אותו גם כן. פה אנחנו באמת צריכים לשאול את עצמנו, נו, צריכים לכבד, אבל איזה סוג של כיבוד? האם זה ממש בדיוק אותו דבר כמו זה אבא, כמו זה אימא? זה הוא לא בדיוק אמר, אבל מה שהוא כן אמר, זה רק שהם בחיים. כשאני מבין שזה רק שהם, זאת אומרת, אבא בחיים, אז כל, אני יכול להגיד שזה ככה, זה לא שהיא, בוא נגיד, שאבא נשוי לאישה אחרת, לא אמא. אז יכול להיות שזה לא החיוב של כבוד בשביל עבורה, זה לא כאילו זה במקום אמא, זה הרחבה של הכבוד של האבא. וזה הראיה, נכון? בגלל שאין לו באמת מעמדה מצידה, אלא המעמד שלה זה בגלל שזה הרחבה של הכבוד של האבא. וזה, ככה זה באמת נשמע מהרמב״ם. וכן מכבד בעל אמו, כל זמן שאמו קיימת, אז פה גם כן מצד שני. אבל אחר מיטתה אינו חייב.
לא, אבל הוא אומר את זה גם בפירוש.
נכון, 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 ככה זה נשמע. ומדברי סופרים שיהיה אדם חייב בכבוד אחיו הגדול ככבוד אביו. אגב, גם כן במהות פה יש משהו אחר. זאת אומרת, יש מצב של בעל של האמא. זה לא, זה המשך של הכבוד לאמא, לא במקום אביו. אבל אח הגדול זה מעניין, בגלל שפה מצד אחד הרמב״ם אמר, בואו נגיד אמת, זה מדברי סופרים. אגב, יש שאלה כללית ברמב״ם, מה הכוונה שלו כשהרמב״ם אומר דברי סופרים. לפעמים אצל הרמב״ם דברי סופרים זה גם כן דין דאורייתא, אבל בואו נגיד עכשיו הרמב״ם הדגיש פה שזה לא חיוב בדיוק כמו האבא, זה משהו אחר. ויש אגב עוד דבר פה שאני אעלה בהמשך, יש עוד משהו שהוא היה צריך להגיד, אבל לא אמר, אבל יש התייחסות אחרת לאחיו הגדול, בגלל שזה ככבוד אביו, יחסית לבעל של האמא, בגלל שזה המשך של הכבוד לאמא, זה לא כאביו, כן.
אדם מכבדים רק מתי שהוא, גם אחרי הפטירה שלו, זה אבא עצמו.
מי?
כבוד אב. זה גם אחרי הפטירה?
כן, 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 כן. גם אחרי, גם אחרי. גם אחרי. פה זה נשמע כל אח גדול. וגם אחות אפילו. במקור שש, זה ההערה, קירת מלך, זה ההערה של חיים קניבסקי, אז הוא אומר, מדברי סופרים, זה התייחסות לאח הגדול, לא התוכנית טלוויזיה, אלא ממש אח הגדול. הוא אומר, נראה בעיניי וחייב בכבוד חמיב כאביב וכו', והוא מביא את המדרש. אז זה מאוד יפה שהוא אומר את זה, אבל האם הוא אומר שככה נראה לי? הוא אומר, לא, זה פשט ברמב״ם. להגיד שפשט ברמב״ם זה מאוד מאוד, מאוד קשה. למה זה קשה? אבל פשוט הרמב״ם לא אמר את זה. הרמב״ם לא אמר את זה, יכול להיות הרמב״ם לא חלם את זה. והרמב״ם דווקא אמר שני דברים. הוא אמר שאח גדול כן, הוא אמר הבן או בת זוג של אבא ואמא כן, אבל לגבי חמיב, הוא לא אמר. מצד שני, הטור כן אומר את זה. ובואו נסתכל בטור, בגלל שגם כן איך שהטור כותב את זה, נראה שזה גם כן יתחיל קצת בלגן. אז הטור בהלכות כיבוד אב ואם כותב ככה, חייב אדם בכבוד אחיו הגדול ככבוד אביו. אז פה אנחנו שומעים כמעט בדיוק מילה ומילה, כמו מה שראינו ברמב״ם. וחייב לכבד חמיב. תכתיב אבי ראה גם ראה. אז פה הוא מצטט את הפסוק מבדרש תהילים, אבל מה חסר פה?
ככבוד אביו.
כן. זה ממש מודגש, כשמישהו קורא את זה, זה באמת מודגש, בגלל שלגבי אחיו הגדול אומר ככבוד אביו. אבל איזה... בדיוק. איזה טיב של כבוד באמת הוא מתייחס פה. אז ככה הטור פוסק. נכון, מה זה? אז ראינו באמת הספר חרדים, כמו שאמרתי לפני כן, שהוא אומר זה בדיוק בגלל שאישתו כגופו, שזה חיוב גם כן. הפרישה פה מביא גם כן את הלימוד הזה מהמדרש בתהילים במקור 8, ועכשיו הבח. אז בואו נקרא את הבח, בגלל שהבח ילך לכמה כיוונים, אז צריכים באמת לשים לב איפה הוא יגיע בסופו של דבר. וחייב לכבד חמיב, דכתיב, אבי ראה גם ראה. והוא הדין חמותו, למרות שלא התייחס להשוויגר, אז עכשיו גם כן מתייחס להשוויגר. וכך כתוב להדיה בספר צד לדרך, הוא פשוט הוא. הוא אומר, אין שום היגיון להגיד, חמיב כן, נכון, זה לא הגיוני. אבל במדרש סוכה טוב, איתה בהי לישנה, אבי ראה גם ראה, מכאן שחייב אדם בכבוד חמיב. ככבוד אביו, זה באמת היה הלשון של המדרש, משמע שכל מה שמחויב לעשות באביו, מחויב גם כן לעשות בחמיב. סליחה, דילגתי את זה? כן, בסדר, סליחה. ומלשון רבן יראה, נכון, אז קודם כל הוא מבין את הדיוק שאני אמרתי לפני כן, שהוא לא אומר כאביו, ומלשון רבינו יראה שאינו חייב כי אם לכבודו כדרך שמכבד הזקנים בקימה והידור כיוצא. אז מה הוא אומר עכשיו? אז קודם כל הבח מדייק, ובואו, למען האמת, הוא דייק היטב בהטור פה, לא שאני נותן ציונים, הוא דייק, עוד פעם, נחזור בהטור, מה הטור אמר? חייב אדם בכבוד אחיו הגדול ככבוד אביו, וחייב לכבד חמיב. אז להגיד חייב לכבד, בלי להגיד איך זה נשמע כאילו זה פחות, אז בגלל זה הבח באמת אומר, לגבי האח זה כמו אביו. אגב, גם זה אנחנו צריכים להגיד, מה זאת אומרת כמו אביו. אבל בכל זאת הוא אומר שזה נשמע כבוד כמו כל בן אדם מבוגר. אגב, במציאות לא מוכרח להיות שהחמיב מבוגר, לא מוכרח להיות שהוא זקן. נכון? יש כמה אנשים פה שיגידו שיכול, נכון חיים, יכול להיות מציאות שהוא לא כל כך זקן.
אחרת, באמת לא מובן, כי מה זה, אם זה רק בגלל שהוא מבוגר, אז זה לא חידוש.
נכון. בקימה ובהידור. נכון. אז הוא מצטט את המדרש, כשמצטט את המדרש כתוב, ככבוד אביו. משמע שכל מה שמחויב לעשות באביו, מחויב גם כן לעשות בחמיב. ותאמה, שלא כותב רבינו כן בפירוש. גם שאר המחברים לא הביאו דין זה כל עיקר. לפני שאני אמשיך פה, אני רוצה להסביר מה באמת מפריע לו. פה עוד פעם, פה יש הלכה שזה לא מופיע בגמרא. זה לא מופיע בראשונים, זה לא מופיע בספרי פסק. אם בן אדם רוצה לקום ולחדש דבר, הוא צריך להגיד את זה בצורה מפורשת. הוא לא יכול פשוט לזרוק את זה בסוף איזשהו דרך. הוא צריך להגיד את זה בצורה מפורשת. זה מה שמפריע לבך. אתה רוצה לחדש שיש חיוב הזה, אז בסדר, תגיד. ופה הוא השאיר את זה באיזשהו דרך לא כל כך ברור. אתם מבינים את הבעיה של הבך? עוד פעם, ותמה, שלא כתב רבינו כן בפירוש. גם שאר המחברים לא הביאו דין זה כל עיקר. ונראה דמישום דבטר הכי מסיק, אמר יהודה, אבי ראה אמר לשאול, וגם ראה אמר לאבנר, ורבונו אמר אבי ראה אמר לאבנר, דהבה מריה דהרייטה, גם ראה אמר לשאול, הוא היה באמת רבי, הוא היה רב. וכיוון דרבנן אמרי דלא קורא לשאול אבי, אין ראיה משם, דצריך לכבד חמיב כאביב. זאת אומרת, יש לנו בסופו של דבר מחלוקת שם בעצם באותו מדרש. למרות שהמדרש הסיק להלכה ככה, יש מחלוקת מה הכוונה. זאת אומרת, אם הוא התכוון אבי לאבנר, זהו, כל הראיה נפל. וכוונותיהן נקטינות שהם רבים ומשום הכי השמיטו הפוסקים. ובאמת, כל פוסק שראה את זה לא חשב שיש הלכה. למה? יוחד ורבים, הלכה כרבים, הרבים אומרים שאין פה חיוב. הוא לא השתמש בלשון אבי לשאול לפי זה. אבל רבנו ספיר אלי די מכל מקום חיים לכבדו כמו שאר זקנים חשובים כדי פרישת. די מדה אמר גם ראה אלמה מקצץ לכבוד אב, שסמכו במקצת לכבוד אב. אז פה באמת מה שאנחנו מרגישים פה, איזשהו מקום באמצע. הוא רוצה להגיד שיש איזשהו חיוב, אבל לא יודע מה זה החיוב. אז בסוף יש דבר, עד כאן אנחנו עושים מסקנה ביניים, מה צריכים להגיד עד עכשיו? צריכים להגיד דבר אחד, שבגמרא אין חיוב, וכל הראשונים אין חיוב. איזשהו ספר אחד מביא את זה. והטור שספר חשוב, בוא נגיד אמת, הטור ספר חשוב, הוא גם כן מביא את החיוב, וזה מתחיל לנו את הבעיה, אבל פה אנחנו רואים שמפרשים על הטור, הבאך לדוגמה, הוא לא יודע מה לעשות עם זה. אז הוא לא רוצה להגיד שזה ממש חיוב כמו אבא, למה? בגלל שהוא לא אמר את זה. הוא לא אמר את זה, והוא מרגיש שאין כל כך ראיה לכיוון הזה. אז הוא רוצה להגיד, בסדר, צריכים לכבד קצת. מה זה לכבד קצת? אנחנו עדיין לא יודעים, אבל ככה הוא אומר. התז, בסדר, מישהו יודע מי זה התז? בסדר, נקרא התז. לכן חמב, דכתיב, אבי ראה גם ראה ודוד אמר לשאול, כן, שהיה חמב בקור אבי, וכתב מורי וחמי, זאת אומרת, הבך היה, התז היה נשוי לבת של הבך, בסדר? הוא הדין חמותו וכך בספר. אז הוא פה מצד, זה מעניין, הוא רק פה הוא מביא גם כן חמותו, והוא לא אומר יותר מזה. השח מבין מהטור ככה, או מההלכה ככה. חייב אדם, כתב הבך, דהיינו שסמכו במקצת לכבוד, וחייב לכבדו כמו שאר זקנים חשובים. זה באמת המסקנה שלו, שמה ההלכה פה? קצת כבוד, לא כמו שראינו בדיוק כמו אבא ואמא, קצת כבוד. פה אני קורא מהשולחן ערוך. אז בסימן ריש מם ספקת כף א' כתוב, חייבים לכבד אשת אביו, אף על פי שאינו אמו, כל זמן שהוא קיים, זה בדיוק כמו שראינו ברמב״ם. וחייב לכבד בעל אמו, כל זמן שאמו קיימת, אבל לאחר מיתה אינו חייב, זה בדיוק כמו שראינו. ומכל מקום דבר גון לכבדם, אף לאחר מיתה. אז פה יש לנו עוד משפט שראוי. הלכה חף ב', חייב אדם בכבוד אחיו הגדול, בין שהוא אחיו מאביו, בין שהוא אחיו מאמו. הלכה חף ד', חייב אדם לכבד חמיו. פה, black and white, כך כתוב. אבל פה, הוא לא מגדיר לנו בדיוק במה מדובר, אבל יש לנו את המשפט הזה. זאת אומרת, שמה שהטור הביא, וכמו שאמרתי לפני הטור לא כל כך הביאו את זה, אבל פה או לצערנו או לא לצערנו, זה לא משנה, השוחרן ערך מביא את זה. ועצם עובדה שהשוחרן ערך מביא את זה, זה נותן קצת יותר סמכות. אז הפתחי תשובה במקור 12, הוא אומר דבר מעניין. הוא מראים ברהיטב דהו הדין חמותו, וכן מובר בשולחן ערך הקאמן, וכולי, ומה שכתב, והיין מחויב לכבדם כמו שאר זקנים, כמו שראינו, כך כתב השח בשם הבח, ונראית זה מוכרח מדאל, סיף יוד זיין, שאישה נשואה פטורה, אם לא כן, הייתה חייבת כיוון שגם בעלה חייב בכבוד אביה, שראי הוא חמה וכולי. מה אומר פה? הוא אומר, תסתכל במקור 13. אחד האיש ואחד האישה, זה הלך יוד זיין. אחד האיש ואחד אישה שווים בכבוד ובמורה של אב ואם. אלא שאישה אין בידה לעשות שהיא משעובדת לבעלה. לפיכך היא פטורה בכבוד אב ואם בעודה נשואה. ואם נתגרשה או נתאלמנה, חייבת. אז פה יש דבר מאוד, מאוד מוזר. אז להגיד שהבעל הוא חייב לכבד את ההורים של אשתו, אבל היא בעצמה פטורה מזה, הגענו למצב קצת מוזר. אם כל החיוב שלו, שזה בדיוק כמו החיוב שלה, היא פטורה, אז איך הוא חייב? אז זה מה שמפריע לפתחי תשובה פה, בגלל שהאמת היא, אני אגיד את זה עוד פעם, הדברים לא ברורים מה באמת המהות של החיוב פה, וכל אחד זורק פה, יש חיוב, וכבר ראינו כמה מהמפרשים של הפח והשח וכולי, שהם מרגישים, נכון, יש חיוב, אז לא בדיוק אותו חיוב. אז הגרא פה על הסיף בשולחן ערך שכתוב חייב, שיש חיוב, הגרא פה מביא במקור 14, חייב אדם, עין בהג ועין יעקות שם, חייב, עין בהג, וכך היא בסוחר טוב, אבל פירש של זה, והביאו בילקות שם, ואין שם מחלוקת, רב יהוד ורבנן, מכל מקום לדין המשמע זה לא פליגי. אז הוא רוצה להגיד שכולם מסכימים. וגם כן מביא את מה שנמצא במחילתו לגבי משה, למרות שהוא לא אומר את זה מהמחיל. כן, אני אסביר את זה בעוד מעט. נכון, אני אסביר את זה עוד מעט, רק לפני זה אני רוצה לקרוא עוד מקור אחד, ואז ננסה לפרש קצת יותר. יש איגרת שהגון מבילנה כתב כשהוא עלה לארץ. בסופו של דבר הוא לא הגיע לארץ, אבל בכל זאת המכתב קיים. המכתב אגב זה דף עמוד אחד, כל מי שרוצה אני יכול לשלוח לכם עותק של המכתב. מכתב מאוד מעניין, אבל כמו כל דבר בדור שלנו, מישהו לקח עמוד אחד והפך את זה לספר. יש שורה ודפים של הסבר על כל מילה ומילה פה. בסדר, אז מי שיש לא כל כך הרבה זמן יכול לשלוח לכם רק את האיגרת, אפשר לקרוא את זה 5 דקות, אבל מי שרוצה כל הספר לגן כל ההרות, זה ייקח הרבה זמן. אז הוא אומר הרבה דברים מעניינים. הוא אומר לבנות שלו לא ללכת לבית כנסת, אין מה לחפש בית כנסת, יש רק לשון הרע ודיבור וקנאה וכל מיני דברים, ויותר טוב לתפלל בבית. ככה הוא אמר הבנות רק מסתכלות על איך כל אחד לבושה וזה לא דבר מוצלח בכלל, מי שיש יורד שמיים תישאר בבית. הוא אומר עוד כמה וכמה דברים מהסוג הזה, ובמקור 15 הוא מדבר קצת לאמא שלו. הוא הלך והוא השאיר את האמא ואשתו בבית עם הרבה ילדים. אז זה יכול להיות בלגן, בואו נגיד אמת, יכול להיות בלגן. אז הוא אמר, אהותי אמי, ידעתי שאינך צריכה למוסר שלי. עד עכשיו באמת הוא נותן מוסר לכולם. כי ידעתי כי צנועה את. אף על פי כן, יקראו לפניך האיגרת הזאת, זאת אומרת, היא לא קרא עברית, יקראו, מישהו יקרא את האיגרת הזאת, כי הם דברי אלוקים חיים. ומבקש אני מאוד ממך בבקשה שטוחה שלא תצטערי בשבילי, כאשר הבטחת לי, ואם ירצה השם, אם אזכה להיות בירושלים, עיר הקודש אצל שער השמיים, אבקש בעדך כאשר הבטחתי. ואם נזכה, נתראה יחדיו כולנו, אם ירצה בעל הרחמים. אז באמת התוכנית היה שכולם יגיעו לארץ ישראל, וכמו שאמרתי, גם הוא לא הגיע בסופו של דבר. וגם באתי לבקש לאשתי שתכבד את אמי כמו שכתוב בתורה. אז זה, השלוש מילים האלה, זה כבר התחיל, בסדר, יש לנו כמה וכמה דפים בספר הזה על הביטוי הזה. ובפרט לאלמנה שעוון פלילי מאוד לצערה, אפילו בתנועה קלה. וגם לאימי, בקשתי שיש שלום בין שניכם. בסדר, כמו שאמרתי, זה בסדר, כל מי שמבין את זה, מבין את המכתב, וזה דבר מעניין. אז פה, מה הגרא באמת התכוון, כמו שאומר, כמו שכתוב בתורה? בגלל שלפי ידיעתי, לא כתוב בתורה משהו לגבי הכבוד שהיא צריכה. אז יש אלה שסוברים שהגרא באמת פוסק, כמו המחילתא, כמו זה, והוא חושב שיש מצווה מן התורה. אגב, אני לא משוכנע שזה הפשט, בגלל שאילו זה הפשט, הוא היה צריך לכתוב כמו שציווה תורה, ולא היה צריך לכתוב כמו שכתוב בתורה, בגלל שבסופו של דבר לא כתוב בתורה. מה אפשר להגיד? אפשר להגיד שזה מדין שליחות, שהוא חייב לכבד את אמו. אבל מה הטיב של הכבוד? הוא צריך לדאוג לכל דבר בשבילו, אז עכשיו הוא מצווה את אשתו לעשות את זה בשבילו, אז מצד איזשהו עניין של שליחות. זה לא חיוב שלה, זה חיוב שלו. אני לא משוכנע גם כן פה שאפשר להגיד את זה. מצד שני, אפשר להגיד בגלל שאישה זקנה. אגב, איך אפשר לדעת מה הגיל שלה? אז אני בדקתי, חיפשתי, לא מצאתי. לראות באמת באיזה גיל, קודם כל רציתי לדעת באיזה גיל התחתנה, באיזה גיל הגרה נולד, איזה גיל היא הייתה, אבל מה שאני כן יודע, אחרי שבדעתי קצת, הגרה כשהיא רוצה לעלות ארצה היה בגיל 58. אז אם הגרה היה בגיל 58, אז בת כמה היה אמא שלו? יותר מ-70? יותר מ-70? בסדר. אז אם יותר מ-70, אז כבר יש לה את ההלכה של עניין של זקנה. אז אם ככה כבר היה חיוב בגלל שהיא הייתה אישה זקנה. אז יכול להיות שזה כמו שכתוב בתורה, שזה החיוב. אבל בכל זאת, מה הגרא התכוון פה? יש הרבה שדיברו על זה, יש כל מיני סברות, ובסופו של דבר אני לא בטוח. בסדר. טוב, גם במקור 17, זה רב שלמה אגר, הוא הבן של עקיבא אגר. הוא גם כן כתוב, תהיה נזהר תמיד בכבוד חמך וחמותך, בלבד אשר יגזור השכל, הנה הזהירה התורה. זה לא רק זה עניין שיש היגיון בזה, זה גם כן. אגב, אחרי שהוא התחתן, הוא עבר לוורשה, איפה שמשפחה של אשתו גר, והוא ישר שם איזה 35 שנה. עד שהיה איזשהו עניין, והוא הפסיד את כל הכסף שלו, אז הוא צריך באמת לחפש איזשהו משרה. אז בסדר, אז כמו שאמרתי, אני רוצה לעשות קצת סדר בין דברים. כשאנחנו מדברים על מצווה כיבוד אב ואם, יש בעצם ארבע מצוות של התורה. יש מצווה של כבוד, יש מצווה של כבד את אביך ואת אמך, גם כן יש עניין של מורה, שאיש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמור, אני השם. אז זה לא אותו חיוב, ונראה את זה בשולחן עורך פה עוד שנייה. אבל גם כן יש עוד שתי הלכות, יש איסור של כללה, ויש איסור של לתת מכה. אז בואו נגיד שצריכים לכבד את האח הגדול בדיוק כמו הורים, האם זאת אומרת שאסור לתת לו איזשהו... ילדים קטנים משחקים, האם האח הגדול יכול להגיד, תשמע, אתה צריך לכבד אותי בדיוק כמו אבא, אסור לך או זה משהו אחר לגמרי. מה באמת הגדר של כבוד? מה הגדר של כל מצווה ומצווה? עוד דוגמה, אני לא אומר שזה רעיון טוב או לא טוב, אבל כל אחד יודע שיש איזשהו עניין, בואו נגיד שהבן הוא מנתח ואבא צריך ניתוח, אז אומרים שהבן זה לא ראוי שהוא יעשה את הניתוח, למה? אז הוא עושה מכה. אגב, זה רק לכתחילה, בדיעבד, אם אין מישהו יותר טוב, אז הבן מותר לעשות את זה. זה באמת בסופו של דבר. אבל בואו נגיד, אצל אח גדול, יש היסוס אפילו לזה? בגלל שהאם בכלל מדובר על עניין של כללה או מכה, זה מדובר, או רק מדובר בכבוד? אז מה שבאמת אני אומר פה, שיש כמה חיובים יחסית להורים, האם כל הזמן עכשיו דיברנו על, כשאומר כיבוד אב ואם, האם זה אומר כולם ביחד, או זה רק צריך לתת כבוד? ולא מדובר על כל החיובים. אז בשולחן ערוך, במקור 18, כתוב איזה מורה, שוב, איש אמו ואביו תימרו, איזה מורה, לא יעמד במקומו, המיוחד לו למוד שם בסוד זקנים עם חבריו, או במקום מיוחד לו להתפלל, ולא יושב במקום המיוחד לו להסב בביתו, ולא סותר את דבריו, ולא מכריע את דבריו בפניו, אפילו לא מרנירים דברי אבא, ולא יקרנו בשמו, לא בחיי ולא במותו, אלא אומר אבא מורי, היה שם אביו כשם אחרים, משנה שמם, אם הוא שם שהוא פלאי, שאין הכל רגילים לקרוא בו, אבל שם שרגילים, בו מותר לקרוא אחרים שלא בפניו. עד היכן מורעם, היה הבן לבוש חמודות, וישב ראש הקל, ובו אביו אמו, וקרוא בגדיו, והכוה ראשו, וירוק בפניו, לא יחלים אותם, אלא ישתוק, וירא מן המלך, מלכי המלכים, שציווהו בכך. כל זה נחשב כמורע. סיב דלד, איזו כבוד, מאכילו ומשקהו, מלביש ומכסה, מכניס ומוציא, ויתננו לו בסבר פנים יפות. אז פה, ואחרי זה יש עוד פרט. מה ההלכה של כבוד? כבוד לדאוג לטובתם. תת לו משהו לאכול. אז פה אני פשוט מלא את השאלה. בכל הסוגיה שראינו עד עכשיו, במה מדובר? או אני אתן דוגמה. האם מותר לבן אדם לקרוא את תחמיו, חמותו, בשם? אבא ואמא אסור. אבל למה אסור? אז מישהו יגיד, בגלל שזה כיבוד אב ואם. וזה נכון בגדול, אבל זה לא נכון בגלל ש... זה לא נכון, באמת, בגלל שזה לא נובע מכיבוד אב ואם, זאת אומרת, זה נובע ממורה, מאיש עם אביו תיראו. וזה באמת השאלה פה, האם, או לדוגמה עוד פעם, כשכתוב פה שצריכים לכבד את האח הגדול, האם זאת אומרת שהוא נכנס, תן לו כוס מים לשתות? או אם זאת אומרת שיש לו כיסא, אסור לך לשבת בכיסא בדיוק כמו אבא ואמא. או קרא לשאול בשם, זה גם כן, מנחת חינוך גם כן מעלה את זה. הוא לא יודע מה לעשות, בסדר, הוא יודע מה לעשות עם זה. אז פה, מה שאני פותח, פה זה מה שאמרתי לפני כן, כשמדבר בכבוד, צריכים לדייק הרבה יותר, לא רק להגיד בכלל, וזה תחושה של אנשים, בסדר, כיבוד האם, זה כולם, כל ההלכות, הולכים ביחד. תסתכלו במקור 19.
רגע, אפשר לומר שכל הסעיפים שנכללים בתוך מורה בכלל לא שייכים לחמי וחמותו, כי זה בכלל לא בכבוד.
אז זה בדיוק מה שאני מרמז. מצד שני, תסתכל בספר עשה לך רב, זה רב חיים דוד הלוי, שהיה רב בתל אביב, ופה הוא אומר, מידת חיוב הכבוד לחמיו וחמותו, נמצא למדינו שכל אדם חייב לכבד, בסדר, כך כתוב בשולחן ערוך, אז אין לו ספק. אחרי זה הוא מביא את הבח, גם כן מביא את המשפט הזה ככבוד אביו, ואני מדלג עד למטה. חיוב כבוד חמיו וחמותו ככבוד כל שאר זקנים, וזה מה שראינו בבח, אבל נציין שכמה קשה להניח שכוונת התור היא לכבד חמיו וחמותו. כשאר זקנים, שאם כן, מהי רבותה? זה בדיוק מה שהבח אמר. הוא לא אוהב את מה שאנחנו הבנו בבח. ונצטרך לדחוק ולומר שבאם הוא צעיר חייב לכבוד כשאר זקנים, וכל זה הוא דחוק. ויש עוד מה להאריך, אך נקצר, ונציין שיש מי שהבין בכוונת תור לחייב כבוד חמיו ככבוד אביו ממש. והרב שתי חמד דייק זה מדברי מרן הבית יוסף שכתב על דברי תור וזה לשונו ומה שכתוב וחייב אדם לכבד חמיו דכתיב אבי ראה גם ראה דוד אמר הכי לשאול וקרא לי אבי מפני שהיה חמיו עד כאן לשונו ולא הזכיר לו מדרש לא מכילתה אז הוא רוצה להגיד אולי לא, זה לא הכוונה בתור חיוב כיבוד חמיו כאביו על כל פנים, שינוי הדבר במחלוקת. ורבים מגדולי הפוסקים סוברים שאין חיוב כיבוד חמיו כאביו ממש, ונציין דברי הרב יקרא, דברי תארה, שריך בזה ובין היתר כתב, אמנם שיהיה כבוד אביו וכבוד חמיו שקולים, אין הדת סובלתו, וסיים, הדרן לקמייטה דאין ספק לנתעתי דאף שחייב בכבוד חמיו, אינו בדין להשוות לכבוד אביו. שיש אגב, וזה גם כן הרבה היגיון, וגם כן יכול להיות שלכבד מישהו אחר בדיוק כמו אביו, זה חוסר כבוד לאביו, זה גם כן יש מה להגיד. אז הוא אומר ככה, איסור לקרוא לחותן ולחותנת בשמם, אך לנידון דידה נראה שלכל הדעות, אין לקרוא לחמי ולחמתו בשמם. אז כך הוא אומר, בכלל, לכולם. שגם אם אין חיוב הכבוד כאביב ממש, אלא כשאר זקנים, הרי שגם לשאר זקנים אין זה דרך כבוד לקודם בשם. אז הוא אומר כמה דברים מוזרים. אין מזכירים שמותם כשקוראים זה לזה. יש בעל ואישה, לא קוראים זה לזה. ובדרך זו, מנהגים גם בימינו, בינינו הספרדים, רטורג'מה, שאין קוראים לו האיש את אשתו בשמה, ולא אישה את בעלה בשמו. גם אנוכי ראיתי בני זוג אשכנזים, צריך להיות יקם, יוצאי מזרח אירופה, שמעולם לא קראו זה לזה בשמם. מעט הרי הדבר קל וחומר, אם בעל ואשתו נהגו לחלוק כבוד זה לזה, בעקרת שמותיהם, להוריהם הלכת כמה וכמה. אז כל מה שהוא כותב פה, אני חושב שזה דבר מוזר ביותר. ומה שהכי, הכי מוזר, שהוא אומר שלכל הדעות אין לקרוא בשם. אז קודם כל, אני רוצה להגיד, אם הוא צדק, אז היה צריך להיות בדין כבוד האיסור לקרוא בשם, וזה לא נכון. זה לא דין של כבוד, זה דין של יראה. אז פה באמת השאלה, האם יש דין מורא גם כן בחמיו, או רק יש דין של כבוד? דין של כבוד אנחנו מבינים. מה זה דין של כבוד? לדוג שיש למה לחוב, ויש למה לשתות, ולהכניס, וזה באמת לדוג לטובתם. זה מצווה של כבוד. וגם שם יש שאלה אם זה בדיוק באותו רמה של הורים. אז יכול להיות, בגלל שהרבה פוסקים אנחנו ראינו, אמרו שצריכים לכבד, אבל לא באותו רמה, ברמה פחותה. אבל אפילו להגיד שזה רמה, אותו רמה, מי חידש להגיד מה שהוא מעסיק פה, שאסור לקרוא אותם בשם? בגלל שזה לא דין של כבוד, זה דין של יראה. אז פשוט אני חושב שהוא לא כל כך דייק. אני אביא כמה ראיות נגדו. במקור 20 יש שאלות ותשובות בצל החוכמה, זה בצל שטרן, שהיה יליד הונגריה, בסופו של דבר הגיע לאוסטרליה, אחרי זה באירופה, בסופו של דבר לירושלים. היה לו אח שהגיע מהונגריה לניו יורק, שגם כן כתב שאלות ותשובות, הדברצינו רב, באר משה, וזה בצל החוכמה. בכל זאת, הוא מביא פה, הוא אומר בצורה מפורשת, בעודוו פה, משמע דפשיט אלא שאין חיוב במוראו, וכן זה שם שאין חיוב במוראו של חמיו. זהו, שיש הלכה של צריכים לכבד, אבל אין דין שום מורא, הוא אומר את זה בצורה מפורשת, גם כן הוא אומר את זה בסוף הדף העולה להלכה, הוא גם כן אומר את זה בצורה מפורשת. גם כן אני מצאתי עוד כמה מקורות שאין לכם, שאני אזכיר מהר. בהחידה יש לו הערות על ספר חסידים בסימן שמ"ה, הוא גם כן אומר בצורה מפורשת ככה, הוא מביא את הפסוק עם דוד המלך, הוא אומר אדם בכבוד חמיו ולא אמרו שחייב במורה. הוא אומר את זה בצורה מפורשת, כבוד כן, מורה לא. המנחת חינוך הוא מתעסק באמת בשאלה של אחיו הגדול, והוא אומר, והנה נראה דכל הכבוד שמוכייב לאביו ולאמו, חייב גם כן באנשים הנעל, אך מצד הספרה, כיוון דכיבוד מסורה הכתוב לחכמים, אם כן באביו ואמו שייך לכבוד שלא לקרוא אותו בשמו, וכדומה מוברר ברמב"ם שולחן ערוך, אבל אחיו, אפשר דאין זה בכלל הכבוד. והוא אומר שאנשים לא נזהרים בזה בכלל. בוודאי אפשר לקרוא לאחיו. ואחיו, כמו שאנחנו ראינו, זה ברמה יכול להיות אפילו יותר גבוה מחמיו, אחיו הגדול. אז פה אנחנו רואים שפה היה באמת קצת בלבול. ואני אסכם, ואז אני רוצה לקרוא עוד משפט אחד. נסכם בדברים. יש כנראה בין הראשונים, אנחנו לא ממש מצאים את ההלכה הזה. יש מצד שני שני מקורות בחזל לפחות, לא בגמרא, אבל יש מדרש פה ויש מחילתא שמתייחסים לכבוד. גם במקורות האלה אנחנו יודעים בדיוק לעשות את זה. מי שבאמת הולך לכיוון רחוק זה הספר חרדים, שהוא מה שצריכים לכבד בדיוק כמו אביו ואמו. וגם שם, בסדר, זה, כל אחד טוען שהרמב״ם לא הביא את זה, והטור כן מביא את זה. אבל מפרשי הטור טענו שהוא לא התכוון ממש לכבוד, צריכים לכבוד, לכבד כמו מישהו מכובד, זקן וזה, אבל לא אומר בדיוק כמו אביו ואמו, לא כמו שמובא בספר חרדים. בגלל שאנחנו מוצאים באמת מחלוקת בזה, אז קצת קשה לדעת מה ההלכה. אם מדובר בספק דאורייתא, ספק דרבנן, אז יש לנו כל מיני כללים בפסיקה. אבל כל המקורות שהתייחסו לך הזה, רק התייחסו לשאלה של כבוד, ולא התייחסו לשאלה של מורה. אז בגלל זה, המסקנה של הרב חיים דוד הלוי, פשוט נראה לי שזה לא נכון. אני מצטער שאני אומר את זה בצורה כל כך מפורשת. זה לא נכון, בגלל שזה לא נחשב ככבוד, זה נחשב כמורה. ולא מצאנו באמת שיש עניין שמה, להפך. מצאנו כמה וכמה פוסקים האחרונים שאומרו להפך. אין עניין שמורה אצל אנשים אחרים, עניין שמורה זה אך ורק אצל הורים, זה לא אצל אח גדול, זה לא, אפילו אגב, זה מנחת חינך טוען, זה גם כן לא אצל אשת אביו, לא אצל בעל אמו, אין עניין שמורה. רק יש עניין של כבוד. עניין של מורה זה רך ורק איש, אמו ואביו תירו, את שבתת תשמעו. זה לא נמצא אצל אחרים. אז הלוך אל המייסה, מה נגיד בכלל הלוך אל המייסה? אז נגיד שהשולחן עורך פוסק ככה, שיש עניין, צריכים לכבד, לתת כבוד. כמה כבוד, ככה, אין לכם את זה פה, זה הסיבה שהבאתי השולחן עורך. השולחן עורך פוסק את זה, התור פוסק ככה, אבל מה שהם לא אמרו, מה באמת המהות של אותו כבוד, כמה כבוד צריכים. אבל מצד שני, הם גם כן לא, בכלל לא הביאו את העניין הזה של המורה, של המכה, של הכללה, כל זה הם לא הביאו. אז מה צריכים לעשות בסופו של דבר? הייתי אומר שצריכים לכבד אותם, יותר ממה שהם מכבדים אנשים אחרים, צריכים לתת להם כבוד, אבל מה זה כבוד? כבוד מה שכתוב בשולחן ערוך, תן להם אוכל, תן להם שתייה, לתת להם דברים כדומה. אבל לגבי השאלה, לקרוא בשם, פשוט, אני לא רואה איפה אפשר אפילו להגיד שיש פה איסור, ובאמת, מה שהרב לוי הביא שם גם כן, היה דברים שזה לא שייך להלכה, הוא אומר, זה דבר של נימוס, יש אנשים מנהגים ככה, יש בעיר הזה נוהגים ככה, יש אנשים יוצאי עיר הזה נוהגים ככה. בסוף אני רציתי לקרוא משהו במקור, רק צריכים לראות מה דילגתי, נכון? במקור 16. זה ספר שנקרא ספר יסוד ושורש העבודה. זה יהודי בשם אלכסנדר זיסקינד, שהיה נודע כצדיק, גם החסידים וגם הנגדים ראו אותו כצדיק, והוא היה תמיד מובהק מרב אפשטיין אחד, שהוא היה אחד הבודדים שזכה לקבל הסכמה של הגאון מווילנה. אז הוא כותב פה, וזה שחותנו של אדם יש לו גם כן עלייה בעולם העליון בשביל תורתו של חותנו, מבואר בזוהר וכו', וככה. אז ככה, אז באמת, מה הוא אומר פה? הוא אומר, זה כמו כשאבא משאיר ילד בעולם הזה, והוא לומד תורה, יש עלייה נשמה. בשביל האבא, כשהילד נולד, הוא אומר, גם כן, זה אותו דבר, כשהחתן נשאר בעולם הזה ולומד, אז חמיו, גם כן יש לו עלייה נשמה, כשהחתן לומד תורה. כך הוא מביא מהכתם יעזור, משמעו יוחאי, ורפינחס בן יאיר. אז בעזרת השם, אפילו בלי הלימוד המיוחד שעשינו בשביל חמי, אז גם ככה יש לנו מקור שאומר בצורה מפורשת, שכל פעם שלומד, זה גורם לעילוי נשמה שבעולם האמת, בעזרת השם, שבאמת יהיה עילוי נשמתו.